בוקר טוב, רעים ואהובים, שלום וברכה וחנוכה שמח, רביעי של פרשת מקץ, נר רביעי של חנוכה, ואנחנו נכנסים פנימה לפגישה של האחים ויוסף. התורה הקדושה היא כולה נצחית, כל עוד שבה היא חיה וקיימת לנצח נצחים, והיא חיה ואקטואלית ורלוונטית לכל רגע. אבל נדמה שלא תמיד אנחנו מרגישים את זה, אבל בכל זאת, בפרשה הזאת שלנו, של יוסף והאחים, גם לב האבן שלנו מרגיש משהו אחר. האחים יורדים במצוותו של יעקב, כי יש רעב בארץ כנען ויש שבר במצרים, והם יורדים למצרים. וירדו אחי יוסף עשרה. לראשונה מופיע הביטוי הזה בעולם, אחי יוסף. רש"י מרגיש בביטוי ואומר אחי יוסף ולא בני יעקב, כמו שהופיע עד עכשיו. לפי שפתאום האחווה התעוררה בהם והיו מתחרטים במחירתו. ואמרו שהם ירדו למצרים כדי לפדותו ובכל ממון שירצו. ואם למישהו זה נראה לרגע אחד אולי לא פשט, אז הוא מתבלבל לגמרי. 22 שנה הבית הזה בחושך מוחלט. האחים ידעו בדיוק לאן הם מוכרים את יוסף. הם מכרו אותו לישמעאלים, ומשם הם מונשם המדנים למצרים. הם מכרו אותו לאורחה שירדה למצרים. במצרים מולך נער עברי, כל ילד מצרי יודע את הסיפור, גונוב גונבתי מארץ העברים, כך הוא אמר לשר המשקים, מה זה שמר על חיסיון 22 שנה? הוא לא אוכל את המצרים לחם כי הוא עברי. אבל הרבה יותר, האחים מגיעים, לא יורד להם האסימון, תעזבו, אני במקומם הייתי מזמן שולח איזשהו שליח. אם אתם רוצים באמת לראות אותו, אתם מתחרטים, אז מה, לשבק ולמוסד אין דרכים להגיע לזהות איכשהו, אולי זה העברי ההוא שנמצא שם. אבל הסימונים ממשיכים לרדת ושום דבר לא נופל. הוא לוקח את כולם, שם אותם בבור, במשמר, מוציא אותם אחרי שלושה ימים ואומר, לא, 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 אני לא יכול לראות אתכם בבית סוהר, את האלוקים אני ירא. זה לא עושה לכם דז'ה וו של מישהו ששמו בבור ולא הוציאו אותו? והיום השלישי הזה שבו עומד אדם ואומר את האלוקים אני ירא, המצרי הזה שמדבר על הקוד שגדלתם עליו בבית, זוכרים שאברהם נבחר כי ירא אלוקים אתה וכך יצחק ויעקב, מה, לא אומר לכם כלום? היום השלישי, איך זה קורה? והשאלות גדלות. יוסף אומר להם, מרגלים אתם, קרבת הארץ באתם לראות. והם אומרים, מה פתאום לא מרגלים? והוא אומר להם, כן מרגלים, הוא אשר דיברתי מרגלים אתם. הרי הסיפור חייב להיות הגיוני, מה פתאום להפיל עליהם ריגול? מאיפה זה נפל עליך? למה שהם יקבלו את זה? רש"י אומר, והוא טוען חד משמעית שזהו לפי פשוטו וזה פשט הפשט, שאחרי יוסף נכנסו בעשרה שערים, והוא אומר להם, מרגלים אתם, למה באתם בעשרה שערים? ואז הם אומרים לו, הם נאלצים להגיד לו, 12 עבדיך אחים אנחנו. 12. אז למה אתם 10? האחד איננו. הקטונת אבינו והאחד איננו. אופה, תגידו לי, למה אתם מספרים שהאחד איננו? מי שאל אתכם? את השאלה הזו ישאל יעקב בהמשך הקריאה של היום, כשיגיד לו יהודה, אבא אין ברירה, חייבים ללכת כי שאלו אותנו אם יש לנו עוד אח קטן, אז הוא ישאל, למה הראותם לי? למה סיפרתם לו שיש לכם אח קטן? והם יגידו לו, מה אנחנו יכולים לעשות? שאול שאל האיש, יש לכם אב או אח? ואנחנו תמהים, שאל? שאול? איזה שאול? איזה שאל? איפה הוא שאל? אבל מי שלא מפשט מבין שזה היה התרגיל של יוסף. אתם 10, אז למה נכנסתם ב10 שערים? ואז אומר רש"י, הם אמרו לו, כי יש לנו אח קטן, והוא מסתובב במצרים, ואנחנו נפדה אותו בכל מחיר שבעולם, אנחנו נפדה אותו, אנחנו מחפשים אותו. כלומר, לאבא אמרנו שאנחנו יורדים להביא אוכל, אבל מה אתה חושב שב-22 לילות האחרונים, שנים האחרונות אנחנו ישנים? הם לא אומרים את זה ליוסף, הם אומרים את זה בליבותיהם שלהם. אז באנו לקחת אותו, את האח הזה. תשמעו טוב, אם כך אז אתם מתחרטים במחירתו. נו, אז מצוין, אז תהליך התשובה מתחיל. אז קדימה, אז תגידו חטאנו. אבל אתם יודעים מה יהיה כתוב בהמשך הפרשה? שיוסף יתוודע אליהם ויגיד להם, אני יוסף אחיכם, גם אז הם ירצו להרוג אותו, כי הם לא יאמינו. לא הבנתי, כן מאמינים, לא, מה הולך פה? תשמעו את דברי חז"ל, זה פתיחה לכל הפרשה האדירה הזו, זו הפרשה של התורה הנצחית שמלמדת אותנו הכל, לא רק את אחי אנוכי מבקש, אלא מה זו תשובה ומה זו חרטה ואיך להסתכל על החיים. תשמעו, זה לא יאמן. כך כתוב במדרש שעליו רש"י בונה את הכל. האחים מחליטים שהם ימצאו את יוסף. הם אכן מתפצלים ל10 שערים. למה ל10 שערים? כי במצרים רוכז מצבור האוכל ב10 שערים. הרי לא יכול להיות שכל העולם בא למצבור אחד. אז סידרו 10 מצבורים במצרים. וכך, בכל מצבור הגיעו מהאזור שלו. במודיעין של יוסף, שמושל על האימפריה הגדולה של כל העולם כולו, ידעו יפה מאוד ש10 האחים האלה מגיעים עכשיו מארץ כנען. זה לא מסובך לזהות אותם. במצלמות כבר עלו על זה. הם מחליטים שהם ייכנסו ב10 שערים, וכל אחד ילך באזור שלו לחפש איכשהו את המקום שיוסף נמצא בו. מה עשה יוסף? לקח את כל 10 המצבורים וריכז אותם למקום אחד. תרגיל, אה? עכשיו כולם יצטרכו להגיע ביחד. כשהם יגיעו, אופס, יזמינו אותם אל יוסף לארמון, כמו שהיה. ריכזו את הכל למצבור אחד, ככה יסבירו שמשהו במערכת לאיזה יום מוכרחים לרכז את הכל למצבור אחד, ומחכים. ומי לא בא? אף אחד מהאחים לא מגיע לשם. יוסף שולח את הקג"ב שלו, את ה-FBI שלו, למצוא את האחים, ולא מוצאים אותם. עד שמוצאים אותם כולם ביחד, תחזיקו טוב, אתם יודעים איפה? בשוק של זונות. שמעתם? בשוק של זונות. מה הם מחפשים שם? אומר המדרש, מה פירוש מה הם מחפשים שם? הם מחפשים את יוסף. ובקונספציה של האחים, איפה יוסף יכול להיות אם לא בשוק של זונות? הרי כשהם מכרו אותו לפני 22 שנה, הייתה להם סברה ברורה למה הם מוכרים אותו. הם לא מכרו אותו סתם, הם חשבו שבאמת, באמת, יוסף מסוכן לעם הזה. הנער הזה, היפה תואר ויפה מראה, שיש לו את הכוחות של יעקב, על פי תפיסתם, את כל הכוחות האלה מושך למקום הכי מסוכן. הוויכוח רק היה האם להרוג אותו מיד, כי זה סיטרה אחרא שצריך לגמור אותה, או לקבל את ההצעה של יהודה למכור אותו למקום הכי רחוק, וגם הכי מתאים לו, למצרים. הוא מוכשר, אימים, אבל זו הסכנה שלו. הוא דומה ליעקב, נכון, אבל הוא לוקח את הכל למקומות האחרים. אתם זוכרים את הסיפור הגדול שפתאום רואה יוסף בסיפור אשת פוטיפר את דמות יעקב בחלון, ודמותו מהגיעה ומהבהבת, והוא שואל אותו, אתה רוצה להיכתב עמהם, הוא מראה לו את האבנים, זוכרים שם, ומעבב את האבן שלו ביחד עם ראובן, שמעון, לוי, או רצונך להיקרא, תשמעו טוב את דברי חז"ל, רואה זונות. מפחיד, אה? יעקב אומר לו את מה שהאחים יודעים, אתה כוח של רואה. רואה ישראל האזינה, כתוב בפסוק בתהילים, נוהג כצון יוסף. אתה רואה, אתה מנהיג, אתה רואה, אתה רואה מאז שנהיית את הצון עם בני בילה ובני זלפה. אבל לאן זה ימשוך? לאחים הייתה קונספציה ברורה. יוסף הוא סכנה, אבל כבר אי אפשר לראות את אבא כך. עברו 22 שנה, אפשר כבר להחזיר אותו. נביא אותו הביתה ותשמעו טוב. ונגיד לאבא, אבא, עכשיו אתה מבין? אתה חושב שאנחנו כן ישנו בלילות? מזה הצלנו אותך? זה אמור היה להיות הדוד של האחיינים שלו? זה אמור להיות הדמות? הרי איפה הוא יהיה אם לא רואה זונות במצרים? כשאתה שבוי בקונספציה, שום הסימון לא ייפול. כל מציאות רק תסביר את מה שאתה שבוי בו. ותפתח את ההמתחות ופתאום תגלה את הכסף אצל לוי ותראה את שמעון אסור ושמעון ולוי והאחד איננו ומה זאת עשה אלוקים לנו, נו אז תגמרו את המשפט ותגיעו למסקנה ולתשובה. אבל כשאני שבוי בקונספציה והקונספציה אומרת שיוסף הוא מסוכן, המסוכן הזה רק יכול להתפתח. ואפילו כשהוא יתוודע ויגיד אני יוסף, זה לא יסתדר להם. הדמות שהם קבעו וציירו עם הצדיק שעליו כל המצרים מספרים את הסיפורים. כך מתחיל התהליך. כדי לצאת ממצרים צריך קודם כל לצאת מהקונספציות שלך ולהאמין בתשובה. להאמין באחיך או להאמין בעצמך. זה חלק א'. נמשיך מחר בעזרת השם להתראות.